עמוד 125. כן, דיברנו על כך שאנחנו נמצאים בגורם השלישי, פסקה שנייה. פסקה שנייה, כן? לא שורה שנייה, פסקה שנייה. בגורם השלישי, כפי הזכור, זה הגורם השלישי לטיפוח ופיתוח אהבה. והגורם הזה, בלשון קצרה, בקצירת העומר, זה הבחנת המעלות של הזולת, ערכו של הזולת, מידותיו הטובות, מעשיו הטובים, מחשבותיו הטהורות, שהוא מבטא אותם בדיבור. אין? זה גורם לאופן טבעי להתקשר לזולת. אנחנו מזהים את הטוב, יש לנו נטייה טבעית, אלא אם כן אדם הוא חלילה מקולקל ומושחת, אז הוא לא שייך לכלל הזה. אבל אם אדם הוא נורמלי, הוא נמשך לטוב, ככה זה. כשאדם הוא רע זה סיפור אחר, הוא נמשך אל הרע, והוא שמח במציאות של הרע בעולם. כמו שאמרנו את הפסוק אתמול, אוהבי רע במשלי יגילו בתהפוכות רע. כאשר יש תהפוכות של רע והעולם הוא בלגן, הם מתים על זה. איי, כמה רע, איזה אקשן, יש אקשן. כן, אבל שטוב, וברוך השם, דברים נפלאים, זה נורא משעמם להם. ואז הם הולכים להציט אש בכוונה תחילה כדי קצת ליצור איזשהו ריגוש. אבל אנשים טובים הם אנשים שנמשכים אל הטוב בכל מקום שהם מזהים אותו. בין הם מזהים אותו ברמת הטבע, כל מיני התנהגויות בתוך הטבע. דיברנו על זריזות הנמלה, על צניעות החתול, על קדושת היונה. הם מזהים את הערכים במציאות ונפשם יוצאת, כן, לעומת ההשפעות החיוביות. טוב. אלא שאמרנו, בפסקה הראשונה, ודיברנו על זה רבות, כמדומני כמעט שיעור וחצי, שקשה לנו להבחין במעלות הטובות, כפי שאמרתי כרגע ממש, ככל שאנחנו יותר נתונים בשבי של האנוכיות. האנוכיות לא מאפשרת לנו להתפעל מהמידות הטובות, כי להרגיש את ערכן של המידות הטובות כאשר אתה אנוכי, זה כמו לראות באוזן או לשמוע בעין. זה לא הכלי המתאים כדי להבחין בטוב. אנוכיות זה לא כלי מתאים כדי להבחין ביושר, כדי להבחין בדבר הנקי, הטהור. זה לא כלי מתאים. כן? אנוכיות היא תראה לך את מה ששייך לעולמה של אנוכיות. אנוכיות תחבב עליך את מידת הגאווה. אנוכיות תגרום לך לחשוב שהשני הוא טיפש וכן הלאה. אנוכיות תעלים ממך את העובדה, כן? או תמנע ממך להתפעל ממעלות חברך וכן הלאה. זה אנוכיות. וכל עוד האנוכיות היא נמצאת בתוך הנפש, ברמה המעשית, המתבטאת במעשים שאנחנו עושים, ברמה הנפשית, רגשות של אנוכיות, ואפילו ברמה המחשבתית, מחשבות של אנוכיות, כן? הדבר הזה מונע מאיתנו להתפעל בצורה טובה מהטוב. כמו שראינו כאן, ברגע שאני לא מתפעל מהטוב או מנושא הטוב, אני גם לא מתקשר אליו. ואז האהבה לא יכולה להתפתח בעינינו, מכיוון שאני לא מתפעל מהטוב שהוא מציג לי. אז פסקה שנייה, התחלנו לדבר על הדרך להתמודד עם האנוכיות הזו. כן? לפרק את המשוואה הזאת. כן? ראינו שהאנוכיות בדרך כלל היא גורמת למצב שבו אנחנו מחזיקים מעצמנו מי יודע מה, ובקו ישיר אנחנו מבטלים את מעלת הזולת. זה שני צדדים של אותו מטבע. אנחנו מעלים את עצמנו ומורידים את הזולת. זה קו האופי המרכזי של אנוכיות. מעלים את עצמנו, כמובן שזה עילוי דמיוני, גאווה קוראים לזה, ואתך אני מוריד. כי למיטב שדבר, הגאוותן לא יכול להרגיש באמת באמת בעל מעלה, אלא אם כן הוא משפיל את הזולת, כי אין לו מעלה עצמית. הוא חייב להרגיש מכובד מול מישהו אחר שהוא למטה ממנו. אתם מבינים את הרעיון פה? זה כלל גדול. הגאוותן יודע שאין לו ערך אמיתי, שהוא משקר, אבל כדי לחזק את הדמיון, הוא משפיל את הזולת. ואז בעולם שכולם מפסים בעיניי, סוף סוף אני שווה משהו. קצת משפט מורכב, נכון? זאת אומרת, בעולם שכבר קיצצתי לכולם את הראש, אז סוף סוף אני שווה משהו. לכאורה, למה אתה צריך לקצץ לאחרים את הראש? הרי אתה מתגאה וחושב שאתה הכי חכם. אבל מכיוון שהוא יודע שהוא לא הכי חכם, הוא חייב לעשות משהו בנידון. לכן, אתה טיפש ואתה טיפש ואתה טיפש. עכשיו אני הכי חכם. כי בעולם של טיפשים לא צריך לעשות הרבה כדי להיות חכם. זה משפט שהגאוותן עצמו לא מודע לו. אבל זה הרעיון. כן? שאני ארוף את ראשם של כולם, אז אני הכי חכם. גם שאני טיפש. אז אנחנו צריכים לפרק את המשוואה הזאת. ומהי הדרך? שימו לב, זה משפט ראשון בפסקה 2 בגורם השלישי. דרך אחת היא להיות כנים עם עצמנו, כן? להכיר את החסרונות שלנו ולהפריך את רגש העליונות שלנו, כן? להיות כנים עם עצמנו ולהפריך את רגש העליונות שלנו. זה אותו דבר. הכנות היא בעצם מאפשרת לנו להפריך את רגש העליונות. הכנות מגלה לנו את האמת על עצמנו, שאנחנו לא כאלה חכמים ולא כאלה מוצלחים. יש לנו ברוך השם מעלות, אבל אנחנו מכירים את ערכם האמיתי, לא פחות ממה שהם ולא יותר ממה שהם. אנחנו תמיד נמצאים בנקודת אמת ביחס לעצמנו. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נורא. תודה רבה. אנחנו כנים עצמנו, אוקיי? זאת אומרת, כאשר אנחנו כנים עצמנו, אז יש לנו גם אפשרות להפריך את רגש העליונות שלנו, כן? אפשר להפריך אותו, כן? להפריך כוונה את המוצקות, אותה מוצקות שהייתה לאותו רגש העליונות לפני כן, עכשיו המוצקות הזו היא פריחה, היא נמסה ואיננה, ואת מקומה תופסת ענווה, מה שנקרא תפיסה נכונה של המציאות, זה נקרא ענווה. ענווה זה תפיסה נכונה של המציאות, איזו חכם היודע את מקומו, זה נקרא ענווה. אז כנות בדרך אל הפרחת רגש העליונות שלה, אז התודעה שנוצרת בעקבות זה, כן? התודעה שנוצרת בעקבות זה, היא הופכת אותנו לטיפוסים משתלמים ולא שלמים. אגב, אותנו שלם. הענב הוא משתלם. כשאדם הוא משתלם, כן? ממילא הוא מזהה את נקודות הטוב שבמציאות, כי הם משמשים לו לעיניים, כן? בתור תמרורים להתפתחות. ומכיוון שהוא מוכן לתת מקום לחסרון בקרבו, ממילא, מיוחד החסרון המוסרי, חסרון ביחס לטוב, ממילא הוא כמוצא שלל רב על כל מעלה שהוא מבחין בה. כי הוא מודה בחסרון. אבל מה יש לגאוותן ללמוד מאדם צדיק? הרי הוא הכי צדיק. אין לו מה ללמוד. מה יש לו ללמוד? אין לו מה ללמוד. או, להפריך את הרגש. אך זו היא משימה קשה ביותר. היא לא בלתי אפשרית, כן, לשים לב, לא לקחת קשה את מה שנאמר כאן, כן, אך זו היא משימה קשה ביותר. קודם כל צריך לזכור שזה משימה. לא כתוב שזה מטרה לא מושגת, זו משימה. זו משימה. כמו כל משימה, עלינו למלא אותה. אף אחד מאיתנו לא רוצה להישאר בעמדת הנוחיות, כי ראינו כמה קשים חייו של האדם האנוכי. מאוד מאוד קשים. זה חיים בלי ערך. אנוכיות היא חיים בצילו של הדמיון. אין בה שום דבר ממשי. אנוכיות היא את הכל בונה בדמיון. מכיוון שאין לה במציאות כלום, אז היא בונה את זה בדמיון. אנוכיות. אנוכיות היא לא מתבססת בכלל בכלל על תפיסה מציאותית או נכונה של המציאות. ממש לא. ממש לא. יוצרת חוקים חדשים שעל פי רוב הם דמיונים. כמו אדם שידמה שיש לו כנפיים ויקפוץ מהקומה 20, הוא ודאי יתרסק. אנוכיות היא מפתחת עולם דמיוני שבנוי על שגיאות רבות מאוד. שגיאות רבות מאוד בתפיסה הגופנית שלנו, בתפיסה הנפשית שלנו, בתפיסה הרוחנית, החברתית, מה שאתם לא רוצים. לחיות תחת או בצילה של אנוכיות זה הגיהנום עלי אדמות. זה תלוי כמובן במדרגת האנוכיות. זה גם תלוי במידת הרגישות של האנוכי, באמת להרגיש, להיות כנה עם עצמו ולהבין באיזה עולם הוא חי. כן? אבל ככל שאנחנו יותר מפוכחים, ככל שאור האמת מתחיל להעיר עלינו קצת, אפילו אם זה מכוח הקריאה בספרים, אנחנו מבינים שהאנוכיות זה חתיכת כלא חבל הזמן. זה חתיכת כלא חבל הזמן. כל מה שאנחנו רוצים זה רק לברוח משם. לשבור בו את המנעולים ולברוח משם. כן? להתחיל לחיות את החיים באמת. כן? אני חייב לומר שלא תמיד מגלים את זה לאדם. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו. כן? לו יצויר, אתן לכם, כן? משחק דמיוני חמוד. תארו לעצמכם שהיו מגלים לנו ברגע זה, ברגע זה, כן? כמה רע וכמה קשה להיות אנוכי וגאוותן. אבל היו מגלים לנו את זה, כן? כמו שגלוי וידוע לפנינו, במצב של צמאון, שאם לא נשתה עכשיו, אנחנו נמות. כן? אנחנו כל כך מודעים לחסרון שבצמא. תארו לעצמכם שהיו מגלים לנו את חסרון האנוכיות עכשיו, במצב שבו אנחנו נמצאים. אדם יכול למות מרוב צער. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא לא מגלה לנו. אנחנו חיים אנוכיות וחיים לא רע. לפי דמיוננו כמובן. אנחנו גם יכולים להביא קצת אפילו תועלת עם אנוכיות הזו. לעשות כל מיני תפקידים, ללמד, להיות מפקד בצבא. אפילו להביא תועלת. אבל אנחנו לא מרגישים. אין לנו את הרגישות הרוחנית כדי להרגיש שהאנוכיות הזאת שמשולבת בתוך העשייה, היא גוזלת לנו את ה... את השמחה האמיתית, נקרא לזה ככה. אין לנו את הרגישות הרוחנית. לא, אנחנו ניזונים מזונות לא נקיים. אנחנו אוכלים לא רע, כן, כן, בשר עם שומן ואפילו נהנים. אנחנו אוכלים גבינה צהובה בטונות, אנחנו אוכלים שמנת 46% שומן, ואין בכל בסדר. ופתאום אדם מגיע לגיל מסוים, כן, עבדכם הנאמן, הגעתי לגיל הזה, ופתאום הגוף מתחיל לדחות מאכלים מסוימים. תמתינו. כן, רבותיי, כל מיני דברים שאתם אוהבים, יבוא גיל שהגוף פתאום יתנגד לזה. ואם תקפו עליו, אז הוא יתחיל לעורר תגובות, כל מיני תגובות, לא נתאר לכם את זה פה כרגע, אבל כל מיני תגובות. אז הנה, אתה מגיע לגיל מסוים, שפתאום הגוף דוחה מאכלים שנורא אהבת אותם. למה הגוף דוחה את זה? שאלה מעניינת. אבל, זה משל. אותו דבר גם פה. זאת אומרת, יש תקופות בחיינו, שהמדרגה הרוחנית שלנו היא לא מספיקה כדי לזהות את החסרון שבאנוכיות. ואנחנו ניזונים מאנוכיות, חיים איתה, פועלים מכוחה, פועלים פעולת, מביאים תועלת, מאוד פעילים, מאוד, כן? אבל לא מרגישים. אבל יש זמנים כאילו, כן? אדם מתקדם, כל שכן אדם חוזר בתשובה, לומד תורה, זה יכול להיות גם אדם דתי מבית כמובן שחוזר בתשובה, כן? שהוא פותח את הדברים מחדש, מתוך כנות של רצון להתקדם, ואז פתאום הוא מזהה, וואו, האנוכיות, המן הרע הזה. הוא מצביע על התכונה הזו, מי הוא זה ואיזה הוא? המן הרע הזה. ואז הוא תולה את האנוכיות על העץ, עץ של 50 אמה. כן? זאת אומרת, זה דבר שהוא קורא לנו, כל אחד יכול לשים לב, שבשלבים מסוימים של חייו, פתאום מזהה כל מיני חסרונות בקרבו, שלא הפריע לו לפני כן, פתאום זה נורא מפריע לו. זה קורה גם לבעלי תשובה, שמתחילים לחזור בתשובה, אז פתאום הם, כן, כמובן, מסתכלים על דברים שהם עשו בעבר, כן, בשעת נפש, בהסתייגות, בסלידה, בגועל, קשה להם מאוד לעשות את זה. ועל פן, החברים לא מבינים אותם, מה הבעיה? בוא נדבר, אתה בא לחופשת שבת, מה, בוא נדבר, בוא נלך שם, בוא נלך פה. לא, אתם לא מבינים, חבר'ה. לא, לא, אני לא יכול, לא יכול, זה פשוט, זה נתפס בעיניו כחטא, נתפס בעיניו כירידה קשה מאוד. למה? מוסיף דעת, מוסיף מחוב. ככל שהוא מוסיף דעת, דעת אמת, כך הוא יותר מוסיף מחוב ביחס לפעולות שהוא עשה בעבר. הן כואבות לו, כמו דורבן בכף הרגל, כן? הוא לא יכול לדרוך שם, זה כואב לו, זה כואב לו. או. יש לזכור שזו משימה. היא קשה, זה נכון. קשה, כן. אני במרכז, כן, אני במרכז. ברגע שאתה מנסה לקבל, לדרוש ממני את המקום שלך, אני מרגיש בזה איום וערעור על קיומי. אני לא יכול לסמוך בזה שלך יש. אני יוכל שזה על חשבוני כביכול, אתה מבין? אני לא יכול, אני לא רוצה לעודד את צמיחה של הסביבה. כלומר, האנוכי הוא לא מעודד את צמיחה של הסביבה, כי זה בא על חשבונו, בדמיון שלו זה בא על חשבונו. אז הוא לא מעודד. הוא מוכן לגדל את הזולת, רק במידה וההתגדלות של הזולת, תטיל לו ביצי זהב. אם אני ארוויח מזה משהו. אני מוכן לפתם את הפרה ואת השור, אם אני ארוויח מזה יותר. מהחלב שלהם, מהבשר. רק בתנאי זה אני מוכן לפתם אותך. אם זה ישתלם לי. אבל לפתם אותך כדי שתלך לדרכך בשלום, ותבנה את חייך בצורה חופשית וחירותית. כן? זה יהיה לי מאוד מאוד קשה. אנוכי? לא, לא. הוא לא מגדל אחרים, כדי אחרי זה לחיות בצילם. הוא לא יכול. הוא לא יכול ללכת בצילם של אחרים. זה אנוכיות באופן כללי. כמובן שהמגמה הזאת השתיארתי אותה במילים כרגע. היא מתבטאת בלי אומר, בלי דברים. זאת אומרת, זה לא שאתה עכשיו אנוכי, אז משהו בתוכך אומר, עכשיו, זה לא, זה בא לידי ביטוי בצורת דיבור, בצורת התנהגות. אפשר לראות היטב, כן, מתי אדם הוא אנוכי, לפי הפעולות שהוא עושה, לפי הדיבורים שהוא מדבר. אפשר לראות איזה מרכיבים יש בתוך הדיבור, כן, למה הוא מכוון בדיבוריו, את מי הוא מבקש להנמיך, את מי הוא מבקש להעלות, כן, ומי הוא חפץ בעיקרו, ומי הוא לא חפץ בעיקרו. אפשר לראות את זה. אבל זו עבודה של כנות שכל אחד עם עצמו, אתה מבין, אנחנו לא עכשיו פה נתחיל לשפוט אחד השני. זה לא... כל אחד עם עצמו, שואל את עצמו. אם הוא עומד מדרגה עם הקדוש ברוך הוא באמת חפץ בעיקרו, אז הוא יפתח לו את העיניים לראות שהוא אנוכי. ואם לא הגיע זמנו להיוודע, כן, כי הידיעה הזו תזיק לו, אז הקדוש ברוך הוא לא יגלה לו. אין שוטה נפגע. אדם שהוא עדיין שוטה ביחס להבנת מטרות חייו, הקדוש ברוך הוא לא מגלה לו. פשוט לא מגלה לו. לא מגלה לו. אז הוא חי באיזה מין גן עדן של שוטים כזה. זה המדרגה שלו כרגע. מה, עכשיו התחילו להגלות לו? מה, עכשיו נתחיל לספר לילד הקטן את מה שהוא עתיד לפגוש בצבא? כן, אתה תלך לצבא, ואתה צריך לרוץ ולסחוב ולנקות. לא, אבא, לא. מה אתה מספר לו עכשיו? די לנו צרות ראשונות, אתה מספר לנו צרות אחרונות? כן, איך אומר משה לקדוש ברוך הוא? כן? מה, לא מספיק מה שיש עכשיו? אתה עוד מגיד מה, אתה עכשיו רוצה להגיד להם צרות אחרות? מספיק מה שיש עכשיו. אנחנו לא מגלים למישהו, אנחנו לא מעצימים את התפיסה, כן, הרגשית שלו ביחס לבעיות לפני שיש לו כלים להתמודד איתם. כך עושה הקדוש ברוך הוא איתנו. ואם אתה רואה שפתאום נפתח לך פתח הכרתי להבין את חומרת מצבך, זה לא אומר שמצבך הוא חמור יותר מאי פעם. זה אומר דבר אחד פשוט, שעכשיו אתה יודע כמה מצבך חמור. הוא גם היה כאן לפני שנה. זו תשובה לבעלי התשובה שלפעמים חושבים, כן? אוי, פתאום אני מרגיש כזה גרוע. לא, אתה לא מבין. היית כזה גם שהיית חילוני. אבל עכשיו אתה יודע שאתה כזה, אז לא ידעת. מה אתה חושב? ואם אנחנו מרגישים שמתעורר אצלנו מודעות מן הסוג הזה, שגורמת לנו כאב מטבע הדברים אגב, כמו שאמרנו, מוסיף דעת, מוסיף מחוב. אבל אם אנחנו מגיעים למצב כזה שפתאום מתעוררת לנו מודעות רגשית ביחס לחסרון שלנו, ואנחנו מרגישים שהחסרון הזה, זה בבחינת למה זה אנוכי, זה סימן טוב, כמובן, שעכשיו צריכים, כמובן, להשתמש בגילוי המזעזע הזה, כדי לעשות מעשים ולהתחיל להשלים את החסרון. אי אפשר להישאר עם הידיעה הזו של עצמה. כן? הידיעה הזו של עצמה, אם משאירים אותה ככה, היא יכולה למרר את חייו של אדם. לא יכול להשאיר את הבור עכשיו פעור בלי לחסות אותו. אבל זה צריך לשלוח אותנו לעשייה. אבל צריכים מאוד מאוד לשמוח ולטפוח לעצמנו לשכם שהקדוש ברוך הוא סומך עלינו. הוא מגלה לנו. סומכים עליך. לפני כן הוא לא גילה לך בכלל. לאחד כמוך אי אפשר לגלות בכלל. מה אני אגלה לך? אתה מסוגל להתמודד עם ידיעה כזו בכלל? אין לך כלים. אני לא מגלה לך. כן. אז זה סימן טוב. ברוך השם. סימן טוב. זה נותן לכם תשובות לכמה דברים. זה נותן תשובות לכמה דברים שאולי לא הבנתם עד היום. זה פתאום נותן קצת מאיר את העיניים ביחס לכל מיני סוגיות שאולי לא הבנו עד היום. אבל זה מודל, זה הסבר שיכול להשיב על כמה וכמה שאלות שלא היה לנו תשובות עליהם עד היום. כן. מה זה? יש דברים שכן. יש דברים שכן, יש דברים שחבל לך לזמן. עדיף שלא תגיד לו בכלל. הוא לא שם בכלל. הוא אפילו לא, הוא אפילו לא במקום שלא לקלל. מה אתה מקלל? הוא אפילו לא... לא מילים. כן, אבל יש אנשים. כן, יש, לפעמים. אבל צערנו הרב, לפעמים אפילו זה, אין מה לדבר. אין מי לדבר. יכול שבזמן אחר, שיותר רגוע, מצחים זה. אפילו דברים כל כך פשוטים, בסיסיים לפעמים. כן? קשה מאוד לומר לאדם. הוא לא ימצא אפילו במקום שאל תקלל, שאל תרביץ, שאל תגנוב. הוא לא ימצא שם. אפילו. לא כולם. אבל לשאלתך, לא בכל מקרה. יש מצבים ש... יש מצבים שאם תוכיח אותו, הוא יכפיל וישלש את חטאו. לא רק שלא יפסיק, אלא יכפיל וישלש. ואז זה באמת מתבססות כמה הלכות שפותרו אותנו מצווה תוכחה במקום שתוכחה יכולה להגביר את החטא. והרבה אנשים נמצאים במקום מאוד נמוך מבחינת היכולת לקבל תוכחה. אפילו בסיסית, של דרך ארץ. לצערנו הרב, זה דבר מביך, אבל אנחנו חייבים להודות שלפעמים אין מי לדבר. כן? כמובן שאין מוכיחים אדם בשעת כעסו, וכן הלאה וכן הלאה. אין מוכיחים אדם בשעת כעסו, זה ברור. אבל אפילו שלא בשעת כעס, אפילו במצב רגיל, כן, שאדם מצוי עם מצב נפשי של רוח מצויה, רוח מצויה, לא ראשונה מצויה, שזה כעס. אפילו ברוח מצויה, אנחנו מוצאים הרבה פעמים קושי גדול, קושי גדול, להעביר מסרים מן הסוג הזה. כי הפוזיציה הנפשית, המעמד הנפשי, הוא לא מאפשר לקלוט את זה. זה אין, 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 אין לדברי מוסר חן, אל תוכח לץ, פן ישנאך. אין לדברי מוסר תחן, המושך, המפתה הזה. לא צריך להתייאש, צריך למצוא את ההזדמנויות. יש הזדמנויות, ברוך השם. אבל באופן כללי אני לא הייתי, בוא נאמר, מקבל את ההנחה שלך בידיים פתוחות, כן? בלא עוררין. כן? הייתי רוצה לקבל אותה, אבל הנסיעה מלמד ש...
רק מי שיודע באמת לעשות את זה.
מי שיודע לעשות, וגם מי שמכיר את מצבו של הזולת, עד כמה הוא יכול לקבל את הדברים. אתה יכול לקבל? לקבל. כפי שמצווה לומר דברים הנשמעים, כך מצווה שלא לומר דברים שאינם נשמעים. נכון? כפי שמקבלים שכר על הדרישה, כך מקבלים שכר על הפרישה, לפעמים צריך לפרוש ולא להעיר. זה הלכות גדולות בדיני תוכחה, שכמובן מתבססות על הכרה אמיתית של מצב הזולת וכן הלאה וכן הלאה, גם מצב שלך כמוכיח וגם מצבו כמוכח. וחכמים אמרו, תמהני אם יש מי שיודע להוכיח בדור הזה, וחברו אמר, תמהני אם יש מי שיכול לקבל תוכחה בדור הזה. אז מה נשאר עם מצוות תוכחה? וזה לא שאי אפשר להוכיח, אפשר להוכיח. אבל זו משימה מורכבת. טוב, אך זו משימה קשה ביותר. או למה? למה זה משימה קשה? שכן הכנות אינה מטבעו של האדם. וואה. כן? הכנות אינה מטבעו של האדם, ובמיוחד כאשר היא מסכנת את כבודו. כן? הכוונה אינה מטבעו, הכוונה אינה מטבעו המיידי. כן? הכנות זה הטבע השני של האדם. אבל הטבע הראשון של האדם זה חוסר כנות. כלומר, כן? הטבע הגופני של האדם זה חוסר כנות. כי כל הון ייתן האדם, כן? בעד נפשו. זאת אומרת, חוסר כנות זה התגובה הספונטנית של האדם. חוסר כנות כמשהו שבא לגונן על קיומו הפרטי. לכן אני לא כנה, כי אם אני אספר את האמת, אני אפסיד כבוד. אז חוסר כנות זה אמצעי התגוננות שהאנוכיות מתגוננת באמצעותו. כן? אנוכיות אומרת שאסור לספר את האמת. את כל האמת על עצמי. למה? אני אפסיד מזה תאווה וכבוד וכן הלאה וכן הלאה. אז זה לא מטבעו. זה כן הטבע השני של האדם. זאת אומרת שאדם עמל על תיקון מידותיו, כן? לאט לאט הולך ומבצבץ, הולך ומופיע הטבע השני, שזה הטבע הנשמתי, שהוא חבוי. כן? הוא חבוי. יש אנשים שבטבעם הם כנים, אני חייב לומר. אנשים שנתברכו בתכונה הזו מטבע לידותם. אנשים תמימים, אנשים כנים. יש אנשים כאלה, כל אחד מאיתנו מכיר כמה וכמה כאלה, כן? כל אחד מכיר, כן? אבל גם שם הכנות היא במשקל ובמידה, זה עד גבול מסוים, כן? הכנות בתולדה ובטבע היא יכולה להופיע בכל מיני רמות של 20%, 30%, אבל יש 70% של חוסר כנות שיכולים להתבטא במצבים רבים בחיים, לפעמים בניואנסים דקים, במצבים עדינים דקים, אם כי בולטת כנות, כן? ברמה הגלויה. בדברים הגדולים, אבל בדברים הקטנים אפשר למצוא גם שם חוסר כנות. נמצא שמידת הכנות, שהיא באמת מידה מאוד יקרה, מאוד יקרה, והיא בעצם מידת בת של הנשמה, אחת המידות החשובות ביותר, כן? כנות, אמיתיות וכן הלאה, וכן הלאה, זה קשור למידות הבורא, אל אמת, השם, חותמו אמת וכן הלאה. הכנות זה לא דבר פשוט, ודאי לא באלמה דשיקרה, כן? שהגוף שלנו מאוד מאוד חווה אותו, כן? מאוד מאוד חווה את האלמא דשיקרא הזה בתפיסה החיצונית של מראה עיניים, ומטבע הדברים מתפתחת בנו תכונה של חוסר כנות, להסוות, להסתיר, להעלים, להתכחש, להדחיק וכן הלאה וכן הלאה. כדאי לשים לנקודה הזו. הכנות, טבע ראשון, טבע ראשון. טבע ראשון חוסר כנות. טבע שני, כנות. אתה מתחיל ללמוד, אתה מתחיל להתחבר למקורות הרוחניים שבתוכך וכן הלאה. אתה מתחיל לחפש חברה טובה יותר, שאנשים כנים וכן הלאה, אנשים שעושים חשבון נפש, אנשים שמבררים את מעשיהם יום יום, מוכנים לעמוד מול המציאות ולהודות בטעות שלהם. ככל שאנחנו יותר מתחברים לאנשים כאלו, יש לנו סיכוי לפתח את מידת הכנות, שסופו של דבר היא אכן מידה ששייכת לנו, כן? שייכת לנו, קשורה באופן עמוק לנשמתנו וכן הלאה. שכן הכנות אינה מטבעו של אדם. ובמיוחד כאשר היא מסכנת את כבודו. אהבת הכבוד זה טריגר חזק, חזק מאוד לחוסר כנות. דרך קלה יותר היא להזדהות עם הזולת. כן? עד כדי כך שנרגיש כי הצלחתו היא הצלחתנו. צריך להבין את זה. אתם מבינים את הבעיה שיש פה, נכון? דרך קלה יותר. הרי אם אני לא כנה, אם אני אנוכי, איך אני יכול להזדהות עם הצלחתו של הזולת, נכון? יש פה איזו אמירה שהיא לא עולה בקנה אחד בכלל עם עולם מושגים שאנחנו טבענו פה, כן? או שלא הבנו את דבריו, אבל אין מה לעשות, מה שהבנו זה מה שהבנו. אבל ננסה להבין את זה. כלומר, שימו לב, הוא קורא לזה דרך קלה. זאת אומרת, אם אתה לא יכול להיות כנה ולהפריך את העליונות שלך, לכל הפחות תשמח בשמחתו של האחר. הרי הדברים תלויים זה בזה, לא? אם אני לא מפריך את העליונות שלי ולא קנה, איך אני יכול לשמח בשמחתו של האחר? הרי לשמח בשמחתו של האחר, כמו שאמרתי לך, זה כרוך או תלוי ביכולת שלי, כן, להבחין בחייו של הזולת, כן, העצמאיים אגב, החיים העצמאיים, הצלחות שלו, כדבר שלא מאיים עליי. אבל איך זה בדיוק עובד? מה זה להזדהות עם הצלחתו של הזולת? איך אדם לא קנה יכול לשמח בשמחתו של הזולת? אולי זה יתבהר בהמשך, אלא אם כן יש למישהו מכם תשובה לשאלה הזו. לי זה קשה להבין את הנקודה הזו. למה זה קל יותר להזדהות עם שמחתו של הזולת? אדרבה, במצב המתואר כאן, שאדם לא טיפל מיד, שאדם לא טיפל ברגע של העליונות שלו, לא רק שאני לא אשמח בשמחתך, אלא אני, ליבי התאשש בקרבי, כן? כמו שאומר המסילת ישרים על הגאוותן, כאשר אני רואה את הצלחתך. אז למה זה דרך קלה? לכאורה זה לא הדרך. מה שלא הדרך? מישהו רוצה להגיד משהו לעניין הזה? מה זה?
אם אתה
מזדהה
בפניו על
החוסר
כאילו,
ואז
אתה
תחשוב לי כך
שבעצם,
אז תגיע למה שהצלחתו זה
הצלחתך.
תראו לי, תזדהה. לא הבנתי, לא הבנתי. פה כתוב, אני חושב שתסביר את מה שכתוב. מה שאתה אמרת אני מבין, אבל לא מאיר זה קשור לכאן. כן? להבין. תסביר לי, דרך קלה יותר, להזדהות עם הזולת, עד כדי כך שנרגיש כי הצלחתו היא הצלחתנו.
כאילו, בגלל חוסר כנות, למה להגיד הכנות, כאילו. אתה מזדהה בפ
אז איך אני מזדהה איתו אם אני אנוכי? איך אני מזדהה איתו? להזדהות עם הזולת. מה זאת אומרת, מה זאת אומרת לא להחסיר את הכנות? מה אני צריך להגיד לו?
להיות כנה איתו פשוט.
מה להגיד לו?
נגיד דרך אגב, הוא אומר לך משהו ואתה ישר אתה אומר משהו, אתה מתגונן, אתה אנוכי, אז ישר אתה בא ואתה אומר לו, טעיתי, תשמע, וזה, וכאילו...
אז למה זה פתאום נהפך קל יותר? הרי לכאורה אמור להיות בזה בדיוק אותו קושי, כן? כמו הקושי להיות כנה בפני עצמי. אתה מציע להיות כנה בפני הזולת. אבל זה בדיוק אותו קושי כמו להיות כנה בפני עצמי. מה הופך את זה לקל יותר כאשר זה בפני הזולת? יש למישהו רעיון? צריך להבין את זה? בוא נמשיך. אולי, אולי, רגע. יש פה המשך, יש פה המשך. רק שנייה, שנייה, שנייה. אולי, אולי זה יתברר. דרך קלה יותר, בואו נמשיך לקרוא. דרך קלה יותר להזדהות עם הזולת, כן? עד כדי כך שנרגיש כי הצלחתו היא הצלחתנו. פירוש. כשם שאיננו ממעטים בערך עצמנו, כך נעריך נכונה אדם שאנו מזדהים... הבנתם חברים? אופה. זה עכשיו נתן את התשובה. זאת אומרת, גם ההזדהות עם הזולת היא נעשית, נעשית באמצעות מה? מהו המנוף? האנוכיות שלנו. אתם מבינים מה שהוא אומר כאן? זה כאילו חליפי יצר. עכשיו, אני משתמש ביצר של האנוכיות כדי להזדהות עם הזולת. אני מזדהה איתך. זה מזכיר את שלום הקדרה. זה... לא יכול להגיד זוכרים, כי באמת הציבור פה מתחלף פלאים מדי יום ביומו, אבל שלום הקדרה, כמו שותפים שהוא שותפים באותו מפעל. מכיוון שאני שותף באותו מפעל, אני מזדהה עם הפעולה שלך. למה אני מזדהה עם הפעולה שלך? כי הפעולה הזו בסופו של דבר היא תורמת גם לי. אז יש פה הזדהות על בסיס של שותפות. ככל שאנחנו יותר מזדהים, למרות שהסיבה היא קצת אנוכית או אנוכית, בסוף אני אולי אגיע גם לשמוח בשמחתך. זאת אומרת, זה מתחיל בהזדהות, כן? ונגמר ביכולת לשמוח בשמחתך. דוגמה. אני יכול להיות שותף יחד איתך כן? יש פה איזה זוג חביב שהוא מתעסק בארדליים בחורף, כן? מביא מצרפת, ארדליים. אז הם ביחד בעסק הזה. ומתוך האינטרס המשותף שלהם, בסופו של דבר, לחלוק ביניהם את הכסף בסוף החודש, זה מקבל אלף, זה מקבל אלף, הם גם לומדים להכיר אחד השני. מתוך שהם לומדים להכיר אחד השני, למרות שתחילת העסק היה, לא אומר על העסק הזה, כן, אבל נגיד, היה אנוכי, אבל מתוך החיכוך היומיומי, הם מתחילים להכיר אחד השני, ולרצות אחד בטובתו של השני. ובמילא כרגע אני מסוגל כבר לסמוך בהצלחתו של הזולת, למרות שהיא לא קשורה ישירות לעסק המשותף שלנו. יכולים להתפתח דברים כאלה? כן, מה שנקרא, הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה. הוא הלך על הקשר הזה מהצד האנוכי, בסופו של דבר מצא קשר אמיתי. דבר מעניין, כן, דבר מעניין. רצוי שהעסק המשותף יהיה עסק לגיטימי, לא לעסוק עכשיו בעסק משותף של, של מכון ליווי, כן? זה לא יועיל שום דבר. אבל אם העסק המשותף הוא עסק קשר, מה שנקרא, עסק שמצד עצמו יש בו תועלת, כן? כן? החל ממקולת משותפת, עבור למוסד לילדים חינוך מיוחד, ודברים כאלה. הדבר הזה, למרות שיושב על איזשהו מידה של אנוכיות ותקוות רווח הדדי וקבלה מזולת, הוא יכול לפטר בסופו של דבר. כן. זהו. זה מה שכתוב כאן, עד כדי כך שנרגיש כזה דבר. כשם שאיננו מעטים, כן? על מה זה בנוי, על איזה הנחת יסוד זה בנוי, כשם שאיננו מעטים בערך עצמנו, כך נעריך נכונה אדם שאנו מזדהים עמו. לחפש נקודת הזדהות עם מישהו שעולמו קרוב לעולמי. אז זה יושב על הנוחיות, מכיוון שאני מעריך אנשים. אתה אוהד את מכבי? כן? לא יודע אם זו דוגמה הכי טובה. אתה אוהד את מכבי? גם אני אוהד מכבי. אני מזדהה איתך. כי יש לנו דבר משותף. מי יודע על הבסיס הזה, מה עוד נעשה ביחד? מי יודע על הבסיס הזה, כן? לאן עוד תגיע ההזדהות שלנו? כן? אפילו אני אשמח שאשתך ילדה. אפילו, למרות שאין לנו עסק משותף עם אותה אישה, אבל אני שמח שאשתך ילדה, כי הרי אנחנו אוהדים שתיהן את מכבי. אז הנה, אני יכול לסמוך בשמחתו. הכל התחיל מנקודה אנוכית. לכן זה יותר קל, כי זה מבוסס על שימוש זהיר באדולן הזה, של ההתמכרות לכבוד. כפי שאמרו חז"ל, בכל אדם מתקנה, חוץ מבנו ותלמידו, המכנה המשותף, ובכלל בנו ותלמידו, כל אדם שכלפיו הנוחשים רגע שהזדהות עמוק, גם אם זה על בסיס של אנוכיות. וחברת השותפים, מה שנקרא. טוב, בסדר. אולי זה קשה במילים להבין, אבל מי שיתבונן בזה יראה שהתיאורים האלה, למרות שהם דורשים מעט מחשבה ועומק, אבל מי שיתבונן יראה שלמעשה כך אנחנו מתפקדים ביומיום. תסתכלו על החברים שאיתם אתם מזדהים, ואתם תראו שזה יושב על בסיס אנוכי. זה לא בגלל שהאדם הזה יש לו איזו עדפה לעשות משהו, לנו היא לא מדברת, ואנחנו שמחים בעצם עובדה שהוא בחר במה שטוב לו. הקשרים בדרך כלל הם לא כאלה. הם לא כאלה. אז מה אנחנו בכלל מתאמצים להבין? זה דברים ידועים, מה שכתוב פה. דברים ידועים. וזה לא בושה. זה לא בושה, כמו שאמרנו. זה לא בושה. אנחנו בני אדם, בני אדם טובים, ברוך השם. אבל יש מה לעבוד. נעצור כאן.